היי כולם, אני דריה ורטיים, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, סאס בסקייל. בשנים האחרונות, מאנדיי גדלה משמעותית, והפכה בעצם מחברת סטארט-אפ לחברת סקייל-אפ. התהליך הזה הביא איתו הרבה שינויים בתפיסה שלנו על מה המשמעות של לנהל ולהצמיח חברת סאס, וגם על האופן שאנחנו מודדים אותה. ועל זה בדיוק אנחנו נדבר היום, ובפרקים נוספים שיצאו במהלך החודשים הקרובים. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם שאם אתם אוהבים את הפודקאסט שלנו ורוצים לדעת בכל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. אז בשביל לצלול לעומק בכל מה שנוגע לסאס בסקייל, נמצא איתי כאן ערן זינמן. היי ערן.
היי דריה.
שנתחיל?
יאללה.
אז ערן, אני אתחיל, כאילו בא לי, אני להתחיל ולהגיד, אמרתי לך את זה רגע שלפני שהתחלנו, אני אגיד את זה גם און טייפ, שהייתה לנו סדרה כזאת על סאס, זה לא נקרא סאס בסקייל, כי לא היינו עוד לא היינו בסקייל כזה, קראו לה יסודות, ובדקתי, מבחינת פרקים, זה היה פרק 80.
וואו, כמה זמן זה?
אנחנו היום בפרק, לא יודעת, אחרי 250.
וואו.
אז זה 4 שנים, זה היה יולי 2020. וזה קטע, כי אנחנו מקבלים עדיין פידבקים, ואנשים מדברים איתנו על הסדרה הזאת, אבל התבגרנו מאז, כאילו, כפודקאסט ועוד יותר כחברה. אז אני רוצה לשאול אותך כזה, למה אנחנו עושים את זה עכשיו?
אחלה. אז דבר ראשון, כאילו, זה נקודה מעולה. אם מישהו לא הקשיב לפרקים מאז, זה נראה לי שווה.
נכון.
כי זה באמת היסודות, זה עדיין רלוונטי, עדיין
בדיוק,
נכון.
בדיוק, עדיין רלוונטי, כל המטריקות שדיברנו עליהן אז, וכל המונחים עדיין משמשים אותנו, וחברות באופן כללי.
כן, אז הסדרה הזאת היא זווית אחרת, אולי של התבגרות. האמת שזה גם די סימבולי, כי היה לנו את ה-Investor Day,
נכון.
לפני כמה חודשים שגם על זה עשינו פרק.
נכון.
ובאינבסטר דיי בעצם הודענו לשוק שאנחנו השנה ב-2024, אנחנו נחצה את $1 מיליארד ARR.
וואו.
כן.
עכשיו אני אחוד לך חידה.
אוקיי.
אתה זוכר על כמה ARR היינו אז בפרק 80 ביולי 2020?
וואו. יולי 2020?
כן.
חכי, אני אגיד לך מה אני מנחש. לא, 200?
אתה באזורים?
כן.
165.
165.
כן.
כן. אז למה אני חושב שחשוב לעשות את הסדרה הזאת? תשמעי, הרבה סיבות האמת. דבר ראשון, אני חושב שהפרספקטיבה שלי מאוד השתנתה, ודברים שאני מבין שעכשיו הם חשובים לסקייל, הם שונים ממה שהיה בעבר. Mm-hmm. וזה מסוג הדברים שאני חושב שהם רלוונטיים לכולם. גם ליזמים בתחילת הדרך שבונים חברת סאס, גם לעובדים, גם להנהלה. גם לחברות צעירות, גם בינוניות, גם חברות מן הסתם שעושות סקייל, כן. גם למשקיעים. הקטע הוא, המעניין, דיברנו, אני חושב אפילו בסדרה הקודמת, שצר הכל כאילו, סאס זה משהו שכאילו מדברים עליו המון בתעשייה, אבל זה תעשייה יחסית צעירה.
נכון.
כמות החברות שחצו את $1 מיליארד ARR, מעטות מאוד.
כן, אין המון כאלה.
מעטות מאוד. אני לא יודע את המספר המדויק, אבל אני חושב שזה כמה עשרות בודדות בכל העולם.
Mm-hmm. אז גם אין הרבה ממי ללמוד בהכרח, כאילו זה גם...
נכון, אין הרבה ממי ללמוד, אבל יש, מצד שני, יש חברות מדהימות, תעת מסיילספורס שהם כבר בעשרות מיליארדי ARR, אני חושב ש... אני לא יודע בדיוק את המספר, אבל צפונה מ-20 מיליארד דולר ARR, עד ללבל אחרי זה, סרוויס נאו שמתקרבים ל-10 מיליארד ARR, אטלייג'יאן שמתקרבים לכמעט 3-4 מיליארד דולר ARR, האפספוט ב-2 מיליארד דולר ARR, יש כבר חברות ענקיות,
ואנחנו נדבר עליהם גם בסדרה הזאת.
נדבר עליהם, אבל הדברים משתנים, וצריך להיערך לזה, כי הדינמיקה מאוד מאוד משתנה, כאילו בחברה, במה שמניע את המכונה, במה שחשוב למדוד, באיך צריך להיערך לזה, זה מאוד מאוד שונה. ואגב, זה לא מספר, זה לא שכאילו, once אתה חוצה את $1 מיליארד, אז אתה צריך לחשוב בצורה הזאת. אני חושב שזה איזשהו טיפינג פוינט של התבגרות של חברה, שהוא המשכי, הוא לא נקודה בזמן.
זהו, אף פעם אין נקודה אחת שאתה אומר, אוקיי, מעכשיו אני מסתכל על דברים אחרת.
נכון,
זה תהליך.
כן, ואחד הדברים שמרגשים אותי בלהקליט הסדרה הזאת, שאני מאמין שהרבה מאוד אנשים שהקשיבו לזה עכשיו, אני חושב שיש בציר מדהים של חברות סאס בישראל, בתעשייה, שיגיע למקומות האלה.
כן.
ואם זה יכול לעזור, וקצת לפזר אור על מה האתגרים שיהיו, ואיך צריך להעריך לזה, אז אני חושב שזה שווה את משקלו.
ממש. ונגיד גם שזה באמת הפרק הראשון, אז אם מישהו מאזין ויש שאלות, או שתרצה שנדבר על דברים מסוימים, זה ממש נשמח שתשלחו לנו, ננסה לגעת בהכל.
מעולה.
אז אמרנו, כן כזה, אולי נדייק למי הסדרה הזאת רלוונטית, אז גם לחברות שהן כזה בשלבי התבגרות, אבל אתה אומר שגם למי שנמצא עכשיו בסטארט-אפים, שהם בשלב גם יותר מוקדם.
לגמרי. ואולי אפילו ניקח צעד אחד אחורה, ואני אגיד לך שאנחנו פה ממש במאנדי עשינו ריסרצ' להבין איך נראות חברות טכנולוגיה בסקייל. זאת אומרת, ממש עניין אותי. תראי, יש את ההתחלה של הצמיחה המואצת, אני קורא לזה, ההייפרגרוף.
כן. אחרי שמוצאים כזה, מגיעים לפרודקט מרקט פיט, ואז אמורים לראות צמיחה שהיא משמעותית.
נכון.
בשלבים הראשונים.
שוב, לא כל חברה, וכל אחד עם הקשיים שלו, אבל יש פה בישראל כמות יפה של חברות שחברו הייפרגרוף, כאילו צמיחה של, תעת, 150% עיר עובר עיר, 100%, 80%, מדהים. גם בסקיילים, גם שמגיעים ל-100 מיליון ARR, מדהים. אבל אחד הדברים שעניין אותי, נגיד, שעשינו ניתוח כזה ממש, אני חושב שכמה שנים, להבין איך נראות חברות בסקייל. איך הצמיחה נראית של חברות, נגיד, שהזכרתי, של ServiceNow, של Atlassian, של HubSpot, של מייקרוסופט, של אדובי, חברות SaaS. ואני חושב שאחד הדברים שלא יודע אם הפתיעו אותי, אבל מה שמאוד עניין אותי, זה מה ההבדל בין חברה שהצליח לעשות סקייל לחברה שלא הצליח לעשות סקייל בגדלים גדולים. ואחד הדברים שגילינו, שאולי נראה אינטואיטיבי, אבל יצאו מתוך המחקר הזה, שבעצם, once חברה חוצה איזשהו level מסוים של הכנסות, נגיד, סתם נשים את זה שנייה במיליארד דולר שרירותית, בצורה הכי גסה אני אגיד, הן מתחלקות לשתי קטגוריות. או חברות שלאורך השנים פשוט אחוז צמיחה מצמצם, כאילו יורד מ-30% ל-20% ל-10% לאחוזים בודדים, עיר עובר עיר. וחברות שיכולות להגיע גם מיליארד דולר ומיליארד וחצי ושני מיליארד דולר הכנסות, אבל משהו במנוע מונע מהם לצמוח.
מפסיק לנוע כמו שצריך, ואז הם לאט לאט כזה
מתכנסות, כאילו זה איזשהו מקום. וכאילו מגיעים לאיזשהו steady state. ויש לא מעט חברות כאלה, המון. ויש את החברות הבאמת מדהימות, שהן לא ממשיכות בהייפרגרוף, כמו שהן מצליחות באופן קונסיסטנטי לייצר צמיחה עיר עובר עיר, גם בסקיילים מאוד גדולים. כמעט כל החברות, ראיתי, גם הכי מוצלחות, מגיעות נגיד ל-30% צמיחה עיר עובר עיר, אבל לאורך שנים, שנים.
גם כשהן כבר חברות ענק.
כן, גם כשהן נגיד מגיעות ל-5 מיליארד דולר, 6 מיליארד דולר הכנסות, מצליחות לייצר 30% צמיחה עיר עובר עיר. וזה מה שנקרא הסוד של, כמו compound interest, כן? כאילו, ברגע שאתה מצליח לייצר שיעור צמיחה קבוע,
לאורך זמן, גם כשאתה כבר חברת ענק, כאילו.
נכון. אז זה מה שאפשר לך להגיע לקצבים ענקים. אם תעשו את המתמטיקה, אז אתם תראו שזה נכון. כאילו, אם אנחנו, אם חברה מגיעה למיליארד דולר, 2 מיליארד דולר, ומצליחה כל שנה לצמוח, נגיד, בממוצע, כן? לא כל שנה 25, 30, 35, 40%, באופן עקבי ולא דועכת, אין לה כמעט לימית, והיא יכולה לצמוח כאילו אפילו 10 מיליארד דולר ב-ARR. וזה מאוד מעניין להבין כאילו מה הדינמיקה ומה השוני בין החברות האלה, ומה גורם לאחת להצליח לעשות את הדבר הזה, ואחת לא להצליח לעשות את הדבר הזה. אני חושב ששנייה, אם אני אסתכל בנושא באופן רחב, אנחנו נדבר על הרבה אספקטים שלו לאורך הסדרה הזאת. אבל בעצם אם אני צריך לנעוץ את הדבר העיקרי שמשתנה, שחברה הופכת להיות בוגרת יותר, חברת סאס, זה תמהיל הרבניו שלה. בעצם, ממה מורכבת הצמיחה, לצורך העניין.
כן.
שזה עיקר מה שמשתנה, כשחברת סאס גדלה. אפשר להרחיב על זה.
זהו, כן, אז בוא נדבר על זה.
אז תראה, אני חושב שבתור חברה צעירה, שאתה גדל, אז בטח אחרי שאתה מוצא פרודקט מרקט פיט, רוב הצמיחה נובעת מלהביא לקוחות חדשים.
כן.
כי בעצם אין לך ברנד, אתה משקיע במרקטינג, יש פרודקט מרקט פיט, צריכים להביא לקוחות חדשים, ואם גם תזכי בכל המטריקות שדיברנו אז, תחשבי כמה מהם, ברוב המטריקות היום של סאס, בגלל שזו תעשייה חצי צעירה, מרוכזות על אופטימיזציה של לקוחות חדשים.
כן, אז בוא ניתן אפילו כמה מהמטריקות
כן.
האלה שדיברנו עליהן, והן כאילו עדיין רלוונטיות, אבל אולי מסתכלים עליהן אחרת, אז ARR כמובן.
טוב, ARR זה סך הכל ההכנסות מלקוחות. אבל קאק.
קאק.
קאק זה עלות הבאת לקוח חדש.
בדיוק, יש LTV.
LTV זה אורך החיים של לקוח חדש. כן.
TROI. TROI.
המחזור של הכסף, של מה האפקטיבי של להביא לקוח חדש. Mm-hmm. אבל שוב, המון מדיקות סביב הבאת לקוחות חדשים.
כן.
בהתחלה, יש לך מעט מאוד לקוחות קיימים.
כן, אתה רק צריך להתמקד
אז אתה מביא ומביא, וגם אחרי שאתה גדל, יש לך כבר, נגיד, בסיס איתן של לקוחות, אבל תמשיך להביא לקוחות חדשים, ועדיין הם באופן יחסי...
יותר ממה שיש לך, או...
או, את יודעת, כאילו, משמעותיים לעומת הקיימים, בוא נקרא לזה ככה.
כן, תופסים נפח משמעותי.
כן. ושאתה מתבגר, אז אתה ממשיך להביא לקוחות חדשים, וזה גם קריטי, אגב. כאילו, חברות שלא מצליחות להביא לקוחות חדשים, זה אחד הדברים שהורגים חברות.
כן.
זה משהו ש... גם אנחנו עושים עליו המון דגש, וכל חברות סאס המוצלחות שמות דגש, אבל היחס ביניהם לבין הבייס הקיים, הולך וקטן לאורך זמן. Mm-hmm. בסדר? כי זה טוב, כי אתה הוגר עוד
כן,
לקוחות.
כן, אתה אמור לשאוף לזה בסוף, כאילו, נכון. בטח שזה בחברת סאס, שזה מנוי מתחדש, אז אנשים אמורים להישאר איתך לאורך זמן.
זה נהדר. לא. כן. כאילו, אוי ואבוי אם לא היה בייס נכון. שהוא מאוד מאוד חזק. אבל מה שזה אומר בעצם, בגלל הדינמיקה הזאתי, שהמשקל הסגולי של הלקוחות הקיימים הופך להיות יותר ויותר משמעותי. אם נגיד בעבר, אם אני אסתכל נגיד אפילו על 2019 שהקלנו את הסדרה, יכול להיות שברבעון מסוים, אם הייתי מסתכל מה ייצא לנו הכנסות, שוב, אני סתם שולף מספרים, אני לא זוכר כן. בדיוק, אבל סדרי גודל, נגיד 50% היה מזה שהבאנו לקוח חדשים, ו-50% היה מהבייס הקיים, היום זה כבר 90-10.
וואו, ברמה הזאת.
כן. כי תחשיב, יש לנו מיליארד דולר ARR, נגיד, אמרנו שאנחנו הולכים להגיע השנה, אז שזה יהיה 50%, כמו אז, כן. אני צריך כאילו לייצר חצי מיליארד דולר ב-ARR רק מלקוחות חדשים,
כן,
זה לא הגיוני.
כן, צריך להביא כמות פסיכית של לקוחות כל רבעון, שכאילו...
אין מספיק לקוחות בעולם כרגע
בדיוק.
שמחפשים...
בשביל הצמיחה הזאת.
בדיוק.
אז מה המשמעויות של זה עבור החברה?
או, אז אני חושב שזה מה שמעניין. זה גם מתחבר לי ניתוח שעשינו על מה איך גורם לחברות להצליח או לא. אז מה שזה אומר, זה אומר שרוב הרבניו שאנחנו מדפים בתוך חברה ציבורית, או רוב ההכנסות של חברה, הרי עם נגזרת של ה-ARR, בעצם מגיעים מהבייס הקיים. ואם אנחנו רוצים להמשיך לצמוח, זה אומר שכמובן ממשיכים להשקיע בלהביא לקוחות חדשים, אבל הרבה מאוד מהצמיחה מגיעה מלקוחות קיימים. אין מה לעשות, זו הדינמיקה.
כן.
הרבה מאוד מהצמיחה צריכה להגיע מלקוחות קיימים, מהבייס הקיים. חלק יפגשו את זה יותר מוקדם, חלק יותר מאוחר.
אבל שבאמת צריך להבין איזה שינוי חשיבה מטורף זה דורש, כי באמת כל המשאבים של החברה בהתחלה מוקדשים להבאת לקוחות חדשים, ופתאום צריך, שוב, זה גם לא פתאום, זה הדרגתי, אבל צריך לשנות הרבה דברים במה שאנחנו עושים ואיך שאנחנו עושים, כדי להצליח לייצר צמיחה שהיא שונה. דרך הרחבות, נכון, ודרך יצירת תשתית שהיא מספיק חזקה כמוצר לדבר הזה, יש לזה המון משמעויות.
נכון. אחד הפרקים שאנחנו נקליט, זה נושא של מולטי פרודקט. אחד הסיבות שכאילו השקנו את המולטי פרודקט, כי ראינו בעצם שאחד זה מתחבר לחזון שלנו, אבל שתיים, אין כמעט חברת סאס ענקית שהצליחה בלי מולטי פרודקט, ושלוש, שזה מנוע אפסל מטורף, בסדר? ובכלל כל החשיבה שלנו פתאום הפכה להיות ממקום של, אם בעבר הרצון היה לייצר איזשהו ברנד או מיקרו ברנד או סמול ברנד של מאנדיי.
כן.
היום אתה מתחיל לחשוב איך אני ממנף את הברנד שיצרתי ואת הקהל לקוחות שלנו בשביל להציע לו עוד דרך ולמנף את הבייס הקיים בשביל לראות איך אפשר בעצם להציע להם עוד דברים ולהגדיל את השימושיות ואת כמות המוצרים שהם עובדים איתם.
אז היום נגיד, סתם אולי כן ניתן כמה דוגמאות אני חושבת על מטריקות, המטריקות בסוף הם לא, אנחנו לא עובדים בשביל המטריקות, אבל הן אמורות כן, לשקף עבורנו את כזה הבריאות שלנו כחברה, והאם אנחנו מתקדמים לכיוון הנכון. אז אם בעבר באמת יותר היינו שמים דגש על המטריקות שהזכרנו קודם, מה היום מעניין אותנו?
אוקיי, שאלה מעולה. אז בעבר, כאילו, ושוב, גם היום זה מעניין אותנו עדיין, את ה-ROI והקאק, ואנחנו משכנים לקוח לקוחות, אבל נגיד אחד המטריקות שמאוד מעניינות משקיעים, זה בחברות שהן יותר גדולות, זה NDR, Net Dollar Retention. מה זה בעצם Net Dollar Retention? זה כמה אני מצליח לגדול מהבייס הקיים שלי. Mm-hmm. ואם תחשבי על זה, כאילו באינסוף או ככל שחברה גדלה, אני אגיד פה משפט שאולי הוא לא אינטואיטיבי, אבל השיעור צמיחה שלה מתכנס ל-Net Dollar Retention שלה. לזה משקיעים שמים על זה המון המון דגש. כי אם חברה מצליחה, נגיד, לייצר Net Dollar Retention של 120%, זה אומר שהיא מצליחה כל שנה מהבייס הקיים של הלקוחות, נמכור לה עוד 20%. אבל מה זה הבייס הקיים? זה כמעט כל הרווניו שיש לחברה.
שכבר יש, בדיוק.
אז זה אומר שהחברה מצליחה מה...
זה מבטיח צמיחה, כאילו.
בדיוק, של 20%.
כן.
וזה בדיוק ההבדל בין חברות שמצליחות לאורך זמן לשמר את זה, לבין חברות שלא מצליחות, כי... אם אני תלוי בפרפורמנס מרקטינג, או רק בלהביא לקוחות חדשים בשביל לשמר צמיחה, כל הזמן הבייס שלי גדל, 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 אבל היכולת שלי להוציא בפרפורמנס מרקטינג היא די סטטית, היא אבסולוטית, לא יכולה לגדול באותו אחוז כמו שהבייס שלי גדל. אז המספר קטן וקטן עד שהוא מתכנס לכמעט אפס.
למשהו כמעט אופסי.
אבל אם אני מצליח מהבייס הקיים למכור לו כל שנה עוד 20%, זה משהו שעושה איתי סקייל, כי זה באחוזים, זה עוד 20%.
וגם כל הזמן כמות הלקוחות שלנו גדלים, אז
בדיוק.
זה כאילו, זה אמור להיות פה איזושהי צמיחה מתמשכת.
זה פונקציה צמיחה שגורמת לגרף שלי לראות אקספוננציאלי.
כאילו הרבה יותר לשאוף למעלה הרבה יותר.
בדיוק, כן. מאשר פלט, כן. לאורך השנים. ואפשר לראות באמת שכחובות, שככל שהן עושות סקייל, אז הן שמות הרבה יותר דגש על לייצר מערכות יחסים ארוכות טווח עם לקוחות, ולמכור להם יותר סולושנס ויותר מוצרים. ויותר אנשים, ולהפוך אותם להיות יותר קריטיות בשימוש של החברה. וזה בעצם ההתבגרות הענקית שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו נדבר על עוד מטריקות, כמו gross retention,
כן.
כי זה גם מאוד משפיע שיעור הזיבה של לקוחות.
כן, אז אנחנו נדבר באמת על המטריקות האלה, אנחנו נדבר גם על סוגים שונים של ARR.
כן.
נכון? זה גם...
איך ירד לזה?
ARR מרופא,
כן.
זה אפילו לא אני, זה לדעתי רואי
כן.
הביא את המונח הזה, אז...
כן, מה ההבדל? כאילו, לא כל ARR הוא אותו דבר.
בדיוק. לא כל, not all ARR were born equal.
בדיוק, כן.
אז נדבר גם על זה. באופן כללי כזה, על מטריקות חשובות בסקייל, וגם ממש מה נדרש מחברת SaaS בשביל להצליח לעשות את הדבר הזה.
ואולי גם נדבר על מתי כדאי להתחיל, ואיך לעשות את השינוי הזה בעצם.
כן. זהו, אולי אפילו במשפט נגיד את זה עכשיו.
כן. נגיד, אנחנו התחלנו את הסרט מולטי פרודקט שלנו לצורך העניין לפני שנתיים. ושיתפנו, נגיד, באינבסטר דיי, שמוצר CRM גדל בשנה מכמעט אפס למעל 25 מיליון דולר ARR, שזו צמיחה מטורפת. אבל, וגם השנה הזאת היא גם, יש לנו
יעדים
מאוד מאוד אגרסיביים ל-CRM ועוד מוצרים שאנחנו משיקים. אבל תראי, נגיד, את משווה 25 מיליון דולר אל מול מיליארד דולר, זה לא משהו שמזיז את הנידל.
נכון.
ולמוצרים חדשים וליוזמות לוקח הרבה זמן להפשיל.
אז צריך כאילו לקחת את זה בחשבון ולחשוב על זה מספיק זמן מראש.
בדיוק. אני חושב שנגיד בדיעבד, היינו יכולים להתחיל יותר מוקדם. אני מבין שיש דברים, יש גם תמיד משפט בהייטק שאומרים על 9 נשים, אי אפשר להחליף אישה אחת בהיריון של 9 חודשים, ב9 נשים שיהיו הריון חודש. כן,
בדיוק כזה.
יש דברים שלוקח להם זמן להפשיל, ויש דברים שלוקח להם זמן לבנות. וכדי שמנועי צמיחה האלה בעצם יתכנסו עם הצמיחה של החברה וישמרו אותה, צריך לעשות אותם מספיק מוקדם. ובגלל זה גם היה לי מאוד חשוב להקליט את הסדרה הזאת, כי אתה יכול להגיד, וואו, מיליארד דולר ARR, וזה נורא רחוק ממני כרגע, אבל אולי הזמן הנכון להתחיל את זה כבר עכשיו. ואולי צריך לחשוב על המנועי צמיחה האלה כבר עכשיו, בשביל לפנות אותם שיצרו מומנטום, ויתכנסו עם הצמיחה של החברה, בשביל לשמר את השיעור צמיחה שלה.
יש משהו שהשתנה בראייה שלך היום, בגלל שאנחנו חברה ציבורית, ואנחנו גם ברמת הדברים שאנחנו מתקשרים החוצה הם שונים, ודיברנו על זה אולי הרבה גם בסדרה על החברה ציבורית, אבל גם ברמת ההסתכלות שלך, של רועי, שלנו כחברה, על הנושא הזה של צמיחה.
כן, אני חושב שזה קצת גרם להסתכל אחרת על חברות, כאילו שזה אולי גם קצת לא אינטואיטיבי, כי לפי חוקי החשבונאות שחברות מדווחות, אז כאילו... יש סעיפי הוצאות, דיברנו על זה בפרקים של חברה ציבורית, אבל
כן.
כאילו, כמה חברה מוציאה על R&D, כמה מוציאה על Sales and Marketing, כמה מוציאה על Ops, G&A, אבל כאילו במקור, אולי זה קצת שונה בחברות SaaS, אז Sales and Marketing כאילו היה מוכוון שחברה תדווח כאילו כמה היא מוציאה ל... להביא לקוחות חדשים בעצם.
כן.
כאילו סיילס, מחירות ושיווק. אבל אני חושב שמשהו שהוא קצת שונה בחברות SaaS, שהוא לא אינטואיטיבי, שדווקא רוב ההוצאות בסיילס ומרקטינג מופנות לקהל לקוחות הקיים. דולר על לקוחות קיימים. בטח בחברות מאוד מאוד בוגרות. אם אנחנו שוב מסתכלים בראייה הזאת של מה שאמרתי, אולי הרבה מאוד מהמרקטינג כן פונה להביא לקוחות חדשים, ולחזק אולי את הברנד בקרב הקיימים, אבל רוב הסיילס הוא בעצם הרבה מאוד מהמאמצים מופנה פנימה.
כן.
דווקא לבייס הקיים. אז אני חושב שדווקא בעבר, נגיד משקיעים שיותר סופיסטיקייטד, לונג טרם סקייל, אמרו לי, תשמע, אנחנו בסוף מעניין אותנו כמה צמחת ברבניו וכמה הוצאת בסיילס ומרקטינג. כי אמרתם, תקשיבו, רוב הסיילס ומרקטינג משקיעים בלקוחות חדשים, ואתם לא תראו את זה ישר. אבל דווקא עכשיו אני מסתכל על זה יותר בצניות, ואני אומר, וואלה, יש בזה משהו, כי בסוף, כשאתה מסתכל על כל ההוצאות, ואתה רואה כמה בעצם הרבניו גדל, הם מנטרלים את האפקט של האם זה הגיע מקורות קיימים או חדשים, ובעצם באמת בחברות יותר בוגרות, זה הרבה מאוד ההשקעה מופנית פנימה לקוחות הקיימים. ושאתה רואה היום את תקציבי עתק של חברות SaaS יותר בסקייל, כאילו, אז באמת, רוב אנשי המחירות מופנים פנימה.
שזה משהו שאתה אומר שהסתכלת עליו אחרת לפני זה, כאילו...
לגמרי. רוב ההוצאות היו כלפי לקוחות חדשים.
כאילו אנשי סיילס צריכים למכור ללקוחות חדשים, זה כזה היה...
כן, ואני חושב שהרבה פעמים גם משקיעים שהם פחות מתקדמים, הם לא מבינים למה חברה עדיין משקיעה ככה בסיילס ומרקטינג, אבל זה קריטי.
כי כביכול כבר יש את הברנד, יש את הכל.
יש את הברנד, הם כמעט לא צומחת בלקוחות, כאילו, אבל שישמר את הצמיחה הזאת לאורך זמן, צריך גם להשקיע הרבה משאבים פנימה, לבייס הקיים של הלקוחות.
מעולה, וגם לא יודעת, אני חושבת שגם שזה אמור להתבטא בכל כאילו דיברת על סיילס ומרקטינג אלופס, אבל גם ברמת הפיתוח אולי זה קצת obvious, אבל כאילו צריך להשקיע הרבה יותר גם ברמת התשתית, כאילו אנחנו מדברים הרבה על צמיחה של חברה והמקורות צמיחה, אבל יש לזה גם משמעות על המוצר, אולי גם על זה כזה טיפה שווה לדבר.
לגמרי, כי ככל שהבייס הקיים של הלקוחות גדל והופך להיות יותר משמעותי, וחלק מזה זה גם כנראה למכור לחברות גדולות יותר, אז צריך לפתח פיצ'רים מתקדמים יותר. הרבה מאוד מה-R&D נגיד, שהיה מופנינו נגיד בעבר לאולי שיפור הפאנלים, והעבר של לקוחות חדשים אולי מופנה לאפשר ללקוחות קיימים לעשות סקייל.
כן.
והמוצר כמובן עושה סקייל בעצמו, אז זה גם נקודה מעולה, שגם משתנה הפוקוס, ושוב, זה חלק מהתבגרות של חברה, ואגב, יש כאילו גם המון המון סוגים, כאילו, נגיד אטלייזיאן ואפספוט שהזכרתי אותם, הם עדיין חברות שיש להם מאות אלפי לקוחות, והן ממשיכות לצמוח, אבל סרוויס נאו זה חברה שיש לה אלפי לקוחות, כל אחד פשוט ענק, וצומחת נגיד בלקוחות בודדים.
אז זה אסטרטגיה מאוד שונה.
אין פתרון אחד, אבל העובדה שהרבה מאוד מהצמיחה נובעת מהקיימים, היא זהה בשני המקרים האלה.
כן, הם פשוט אחרים מאוד.
פשוט אחרים, כן.
מעולה, ואז אני מזכירה שוב שבאמת אם יש שאלות או נושאים שתרצו שנעמיק בהם, תכתבו לנו, ננסה לתת מענה להכל. ולפני שנסיים, אני אזכיר שאם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות, ואם יש לכם חברים או קולגות שאתם חושבים שיכולים לעזר בפרק הזה, תשלחו להם את זה. אז אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות באתר שלנו, startupforstartup.com, או בקהילה שלנו בפייסבוק. אז תודה, אירן.
תודה, דריה.
ותודה שהזנתם. Startup for Startup.